שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום ננסה ללמוד מהרב לייטמן קצת על כוח המחשבה, כוח הזק, כמו שאנחנו יודעים, וננסה להבין פרקטית איך אפשר להשתמש בכוח המחשבה בצורה הכי טובה כדי לנהל את החיים שלנו, לקחת שליטה על מה שקורה לנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
זה כוח המחשבה הוא כוח עצום, כנראה ביכולות שלו ובהשפעה שלו על החיים שלנו. אתה מדבר על זה פה ושם בתוכניות, והפעם אנחנו רוצים להקדיש את כל התוכנית, ולהבין באמת למה הכוח, מה, איך הכוח הזה יכול להשפיע על החיים שלנו. ואיך אפשר באמצעות אותו כוח באמת ליצור לכולנו חיים יותר טובים. אנחנו חיים בעולם שיש בו הרבה מאוד אי-ודאות, הרבה מאוד כאוס. יש לנו כאן כוח שהוא כוח מדהים. אם היינו יכולים לקחת את הכוח החזק הזה, ולנסות באמצעותו באמת לראות איך אנחנו שולטים על החיים שלנו, מנהלים את החיים שלנו כמו שצריך, כמו שאנחנו, כדי שלכולנו בסופו של דבר יהיה טוב, הרי זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר. ואני רוצה לפתוח בשאלה של איך כוח המחשבה משפיע על החיים שלנו. שלנו כבני אדם, על המציאות, על ה... אנחנו יודעים שהמחשבה יכולה, מחשבה יכולה לגרום לנו לעשות הרבה מאוד דברים, להרגיש יותר טוב, כמו שאמרנו, על ידי תרופה של פלצבו למשל, לגרום לנו מחשבות טובות, לוקחים אותנו לאיזושהי הרגשה יותר טובה בחיים, מחשבות מדחדכות לוקחים אותנו לאיזושהי הרגשה פחות טובה בחיים שלנו. מה היכולת של, מה ההשפעה של כוח המחשבה על הגוף שלנו, על החיים שלנו, על המציאות שלנו?
אני מתקשה לענות על זה, מפני שכוח המחשבה הוא בעצם פועל וגומר את הכל. נדמה לנו שאנחנו משהו מבצעים לא במחשבה. אבל באמת, אין יותר חזק מכוח מחשבה. ובו אנחנו נראה לפי כל היצורי הטבע, דומם, צומח, חי, בני אדם, מה ההבדל ביניהם? כוח המחשבה. מה, כוח הפיזי? אז חיות הן יותר ויותר חזקות מאיתנו. אין? אלה רק מחשבה. אין? מחשבה היא תלויה ברצון. עד כמה שרצון יותר חזק, אז מחשבה גם כן צריכה להיות יותר עוצמתית, כדי למלות את הרצון, כדי לשרת לרצון. כי אם הרצון של הילד הוא קצת קטן כזה, מה הוא רוצה בסך הכל דברים הקטנים, אז גם כן המחשבה שלו היא קטנה. בוא נתאר למשהו אחר. אם רצון יהיה להגיד 10 גרם, וכוח המחשבה 5 גרם. אז רצון יותר גדול מהמחשבה. אז הוא יכול לעשות כל מיני שטויות, כי המחשבה לא מכסה את הרצון, לא מנהלת את הרצון. ואז הייצור הזה, נגיד הילד הקטן, הוא יהיה מסוכן. לכן אנחנו כל הזמן מלמדים, תראה, זה מותר וזה לא, וזה כדאי וזה לא. אנחנו כל הזמן רוצים שהרצון שלו יהיה מכוסה עם המחשבה.
אפשר ללמד לחשוב?
אנחנו כל הזמן עושים עם זה עם הילד. זה דווקא אפילו חיות. אני רואה שלוויה לקחת את הצאצאים שלה ויוצאת לאיזה מקום ומראה להם. אני ראיתי לא פעם כאלה סרטונים של הטבע, וככה זה, ואז מלמדת אותם וכן הלאה, וכולם ככה הם הולכים לטייל יחד, וכך היא מראה להם איפה כן איפה לא, ואיך אפשר לתפוס משהו ולאכול, ואיזה, ממה להיזהר וממה לא. חוץ מזה שחיות, לחיות יש אינסטינקטים, לילד הקטן אין אינסטינקטים, אנחנו צריכים להשלים לו את השכל, את המחשבה, במקום האינסטינקטים. הוא יכול להגיע לקצה ולפול, החיה לא תיפול, יש לה כוח פנימי שעוצר אותה. זאת אומרת, יש לה, מה זה אינסטינקט? אינסטינקט זה תוכנה מחשבתית, מחשבתית, שנמצאת באדם, או בטוח בחיה, שהתוכנה הזאת פועלת ללא בחירת האדם. ללא בחירת האדם. אז לאדם כמעט ואין. כאלו תוכנות, שנקראות אינסטינקט, תוכנות מחשבתיות. כן? ולמה? מפני שהוא חייב בעצם לסגל, חייב לרכוש כאלה תוכנות שהם לא יגבילו אותו, אלא דווקא יעלו אותו לדרגה עוד יותר גבוהה. אם הייתה בנו חיה, נמצאת תוכנה כמו שבחיות, לא ליפול, לא להתקרב, לא לעשות מה שיש בחיות, כן? אז לא היינו יכולים לעלות לדרגה יותר גבוהה.
כן, זה מגביל כאילו...
מדרגת האדם. אבל בגלל שאנחנו יכולים אפילו לסכן את החיים שלנו, ולהגיע עד כדי לאבד את עצמנו, אז אנחנו יכולים לעלות לדרגה מעלינו. כי לעלות מדרגה לדרגה זה נקרא לאבד את עצמנו בדרגה הנוכחית, ולעלות לדרגה יותר גבוהה.
יש לבן אדם...
לכן אינסטינקטים לא קיימים בדרגת אדם כמו בחיות בכלל.
כדי לאפשר התפתחות.
כן.
יש לנו עשרות אם לא מאות מחשבות ביום לבן אדם.
ודאי.
אני יכולה לצאת מפגישה ולהגיד, הייתה לי פגישה מדהימה, לנסוע לי באוטו, להיות מאושרת מהפגישה ככה, להתענג על הפגישה שהייתה לי, פתאום אני שומעת חדשות, היה איזה פיגוע, פתאום מתחלפת לי המחשבה לאיזושהי מחשבה דאגנית כזאת, או... המחשבות מתחלפות לנו כל הזמן, זה משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד דינמי.
כן.
מאיפה מגיעות המחשבות האלה בכלל, ומה משפיע עליהן?
או, שאלה מאוד מאוד... גבוהה. מאיפה מגיעות המחשבות? המחשבות שלנו מגיעות מהמחשב הכללי של כל הטבע, שנקרא מרכז המציאות, מרכז הבריאה.
אז מה לי יש המחשב?
או, אם את רוצה במילים אחרות, שזה יבלבל אותנו, אבל בכל זאת, שנקרא שכינה.
אותו מרכז הבריאה.
כוח עליון, מחשבה עליונה.
אותו מרכז הבריאה, אני מדמיינת אותו כמו איזה מרכז מחשבים ענק, נכון?
כן.
יש שם גם את המחשב האישי שלי? בתוך המרכז הבריאה
שם
הזה?
שם אנחנו כולנו נכללים יחד במחשב המשותף.
וזה המקור של המחשבה הפרטית שלי, אם אני נוסעת באוטו מבסוטה
כן.
אחרי פגישה, או אם פתאום מגיע...
אין שום דבר פרטי, מה שנדמה לנו בעולם הזה, אנחנו נמצאים באילוזיה, בדמיון, שאנחנו כביכול פועלים בצורה... שלא שייכים זה לזה. אבל אמת שזה לא כך. אמת שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, וקשורים יחד למערכת אחת, למחשב אחד. והוא ששולט בנו, והוא שמנהל אותנו. דרך מחשבות, דרך רצונות.
ומה גורם להחלפה של מחשבה למשל?
אם אנחנו מדברים על האנשים הרגילים,
כן.
אז אנשים הרגילים זורמים מאותם המחשבות שהם מקבלים מאותו מחשב, מאותו כוח המחשבה העליונה.
יש משמעות לסיטואציות שבהם אני נמצאת? יש משמעות ל...
כן, כן, כן. כדי להביא אותך ללא בחירתך, דרך כל מיני מצבים, ברצונות ובמחשבות, כן, אירועים בוא נגיד, למצב יותר מפותח כל פעם, להביא אותך בסופו של דבר למצב שאת תתחילי לשים לב על הרצונות ומחשבות שלך, מאיפה הן באות, למה הן באות, מה מטרתם, וכן הלאה. ומאז והלאה תתחילי לשאול, בשביל מה אני, למה אני, מה תם בחיי, מה מטרת החיים שלי, קיום שלי, וכן הלאה. זאת אומרת, את כבר שואלת בזה לא על החיים שלך, מה שיש לך כאן, אלא את שואלת על אותו מחשב, אותו הכוח עליון, אותו הרצון העליון. זה נקרא מוח ולב עליונים, מדרגה יותר עליונה. כן? מה הוא רוצה ממני? זהו. ואת תתחילי לגלות שכל העולם הוא נמצא בזה, וכל העולם הוא נמצא כמנגנון אחד, כמערכת אחד, כמו שאנחנו מגלים בדרגה שלנו, הגשמית, שהעולם הוא כפר קטן, וכולנו קשורים זה לזה, אז אנחנו מתחילים לגלות שאנחנו קשורים לא זה לזה במישור העולם שלנו, אלא אנחנו קשורים לאותו מקור העליון, במוח ובלב שלו, שהוא בצורה כזאת מנהל אותנו. ומה הוא מנהל אותנו? הוא מנהל אותנו לאט לאט להכיר בנו, להכיר שאנחנו נכיר בזה שאנחנו חלקים שלו, אינטגרליים, זאת אומרת קשורים יחד, בצורה שלמה, החלטית ממש, לגמרי, אבל שאנחנו נתחיל ללמוד את זה, נתחיל להכיר את הדברים האלה, עד כמה שאנחנו קשורים זה לזה, ונמצאים כאיש אחד בלב אחד, וכאיש אחד במחשבה אחת, ושאנחנו עד כדי כך צריכים להתקשר זה לזה, להתחשב זה בזה, ולהיות ממש כגוף אחד. בצורה כזאת, אנחנו עולים לאותה רמה של המוח ולב, של הטבע כולו האינטגרלי, הגדול, האחיד, שאז אותו הטבע הגדול האחיד ברצון ובמחשבה, הוא נקרא בורא או אלוקים.
אני רוצה טיפה לרדת למטה שנייה, לחיים שלנו ולמחשבות הבסיסיות מאוד שלנו. איך המחשבות שלנו היומיומיות, איך הן קשורות לכל מה שאמרת כרגע?
אם היינו יכולים לשים לב על כל מה שקורה לנו, היינו רואים שאותה מחשבה ורצון עליונים מנהלים אותנו רק לדבר אחד, שאנחנו נתחיל להכיר בזה שאנחנו מנועלים, ומנועלים רק לכיוון החיבור בינינו. ואז אנחנו יכולים לעזור לזה, להתפתחות שלנו, בזה שבוא נתחיל להתחבר בינינו במישור הארצי, בוא נתחיל לקשור את הרצונות שלנו, את המחשבות שלנו, בעזרה הדדית, בחיבור הדדי. זאת אומרת, לשחק כאילו, כמו ילדים קטנים במשחק. שאנחנו נעשה את עצמנו כמו חלקי הלגו. כן, פאזל. כן? וכך אנחנו, בוא נתחבר יחד. נהיה כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד במחשבה אחת. ואז מה תועלת מזה? שאנחנו נתחיל להיות יותר ויותר מחוברים בינינו, שיתחברו מחשבות, שיתחברו רצונות שלנו. וכמה שאנחנו נתחיל להשקיע בזה יותר כוח, מחשבה וכוח רצון, אנחנו נתחיל יותר ויותר להכיר את הרצון ומוח העליון, לב ומוח העליונים, עד כמה שאנחנו באמת שייכים לזה, שאין הבדל בין מה שאנחנו עכשיו ובין המנגנון ההוא העליון. רק במנגנון העליון אנחנו נמצאים יחד בחיבור בינינו, ויש לנו רצון אחד כללי ומוח אחד כללי. ובמישור העולם הזה אנחנו מפורדים, מחולקים, כאלה, כן? שכל אחד בפני עצמו. וזה בדיוק ההבדל בין עולם הזה לעולם העליון.
יש לי שאלה על מה שאמרת קודם, רגע, לפני שמתקדמים. אמרת קודם שאם היינו שמים לב, יעל שאלה, שאלה קודם של יעל, אתה איך המחשבות היומיומיות שלנו קשורות לכל מה שסיפרת. ואתה אמרת לה שאם היינו שמים לב, בכל רגע ורגע למחשבות שיש לנו, היינו מגלים שהם, שמה איבדתי טיפה. מה זאת אומרת לשים לב לכל מחשבה ומחשבה שעוברת בי, ואיך זה כמו, הרגשתי שאתה מתאר כמו קצה של חוט.
בטח.
אז לאט לאט, תפרק לי את זה לזה. מה זאת אומרת לשים לב למחשבות שעוברות בי?
כי לזהות בהם שהן באות ממקור החיצון.
מה זה הפעולה הזאת שאתה מתאר? איך אני מבצע את הזיהוי הזה? שיש לי דלקת ריאות שלא הייתי לצילום רנטגן. מה זה לזהות את המקור של המחשבות?
יחד עם כל מה שקורה לי כאן בעולם הזה, שאני חייב בהתאם לזה לבצע, כן? אם אני יחד עם זה, שאני מבצע כל מה שהעולם הזה דורש, ממני כאילו שאני כמו אדם הרגיל, שאין לו אותו קשר עם הרצונות ומחשבות זרות, האלה העליונות, כן? זהו. אם אני מבצע כל הפעולות, מה שאני צריך, אבל יחד עם זה, יש לי מחשבה ורצון להתקרב לאותו הכוח עליון, רצון העליון ומוח עליון, ולזרום להיות יחד עם הפקודות שלהם עליי, אני על ידי זה רוצה לגלות את המטרה של הדברים האלה שיורדים עליי מלמעלה, כן? כל המקרים שקורים איתי, איך אני יכול נכון להגיב על כל מקרה ומקרה, ואז על ידי זה אני מגלה אותה מחשבה העליונה ואותו רצון העליון, שנקרא בורא.
בוא ניקח דוגמה.
או אלוקים, הטבע העליון נקרא אלוקים.
בוא ניקח למשל דוגמה. נגיד עוברת לי איזושהי מחשבה בראש, מה אני צריכה לעשות איתה כדי להגיע לאותו מצב שאני יכולה להתחיל לזהות אותה ולחבר אותה באמת, לעלות איתה למעלה ולהתחיל לעלות איתה למערכת היותר עליונה שעליה אתה מדבר. עברה לי מחשבה בראש עכשיו על איזושהי פגישה שהייתי בה, על הילדים שלי שקמתי בבוקר, על האוכל שאני צריכה לבשל להיום בערב. מה לעשות עם המחשבות האלה? פרקטית, מה לעשות איתם?
אני לא יכול בכמה דקות להסביר לך את זה, זה אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, זה כבר חוכמת הקבלה נקרא. חוכמה איך לקבל ההנהגה העליונה, כן? זה נקרא, מה זה חוכמת הקבלה? זה שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. הבורא זה נקרא אותה מדרגה העליונה שמנהלת אותנו.
המחשב המרכזי.
מחשב המרכזי, שלא רק מחשב, זה לא מחשבה בלבד, זה גם כן רצון. שניהם, בשני חוטים מנהלים אותנו, ברצון ובמחשבה.
אז גם הרצון לא שלי?
ודאי שלא שלנו, מאיפה יש לרצון. אני יודע מה אני בעוד רגע ארצה?
אז הרצון לא שלי והמחשבות לא שלי, אז מי ודאי? אני? אז מי אני?
את מנוהלת? את מנוהלת, כולנו כך. לכן כתוב עלינו כולנו כי בהמות נדמו, כי אנחנו נפעלים. זהו, ואם אני רוצה לא להיות נפעל, אלא להכיר את המפעיל, זה נקרא לגלות את האלוקות. לכן באה שיטה שנקראת חומת הקבלה, שזו שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה.
אז מה השיעור הראשון בשיטה הזאת? משהו קורה לי, בכל רגע קוראים לי אלף ואחד דברים, מתחלפים בי רצונות, מחשבות. צעד ראשון, מהו?
צעד הראשון הוא שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד מה שכותבים לנו מקובלים, בעיקר זה בא לסולם ורבש, שני המקובלים הגדולים האחרונים שכתבו לנו כל החוכמת הקבלה שהיא קיימת כבר כמעט 6,000 שנה לדורנו, שאנחנו יכולים להתחיל לממש אותה. ואני הקטן כתלמידו של תלמיד של הרבש, אני משתדל לקרב את זה לכל אדם ואדם.
שיעור ראשון, משהו קורה לי בהם, אני שם לב, אני לא, נגיד שלרגע יש לי איזה רצון להתבונן על ההם טיפה יותר לעומק, אני מסתכל על מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, לאן אני שואף, אמרת כל רגע בהם שלך, אם היית שם לב, זה קצה של חוט. איך אני הופך את ההם, או רגע מסוים בתוך ההם שבו יש לי רצון מסוים, מחשבה מסוימת, להתחלה של אחיזה בקצה הזה של החוט. מה אני, איך אני?
זה צריכים במאמץ להתחיל, להתחיל לעקוף אחרי כל רצון וכל המחשבה שעוברת בי, בכוונה לזהות המקור שלהם.
שזה מה אומר? מה זה אומר לזהות את המקור?
זה אומר שאני מחפש אותו כוח שרק הוא אחראי על מה שקורה בי ובכל העולם, שזה סך כל המציאות שמתראה בי, שאין עוד מלבדו.
איזה מין כוח אני מחפש?
כוח שמנהל אותי.
התהליך שאתה אומר קורה בראש, בלב, איפה הוא קורה אצל הבן אדם? מה?
גם בלב וגם בראש. אנחנו דיברנו גם הרצון שזה לב, וגם מחשבה שזה מוח או ראש.
ומה אני ארגיש? מה אני אמורה להרגיש? אם אני עוקבת אחרי המחשבה שלי, מה אני אמורה להרגיש בתוכי? איך אני יודעת שבאמת הגעתי להרגשה הזאת או לא הגעתי להרגשה הזאת?
תתחילי לחפש ותראי איך שאת מגלה את זה לאט לאט. לעבודה הזאת, לחיפוש הזה, כל החיים מביאים אותנו, שנותנים לנו ממש מנועלים מלמעלה, אנחנו דרך כל מיני צרות ובעיות, כדי להתחיל לשאול בשביל מה אני חי, למה אני חי, מאיפה צרות ולמה הם, ולהתחיל לגלות את המחשבה העליונה ורצון העליון, שכך מנהלים אותנו, ולהבין, לגלות שכל זה קורה כדי שאני אכיר בהם.
אז יש הבדל...
שאני אעלה לדרגת קבלת ההחלטות.
אז יש הבדל בין המחשבות השונות שעוברות לי בראש, או שכולם בעצם הם מגיעות בסופו של דבר לאותה מטרה?
לאותה מטרה. נכון, לאותה מטרה. סך הכל לגלות מנגנון העליון. מה אנחנו במנגנון העליון בעיקר רוכשים? ראש. לכן אז אנחנו נקראים ישראל, לי ראש.
מה זה ראש? כן, מה זה ראש?
שאני מתחיל לגלות תהליך שאני עובר, לאיזה כיוון התהליך הזה לוקח אותי, מפתח אותי, ומה, איך אני צריך לזרום עם כל התהליך הזה, בצורה כזאת שיהיה טוב לי. ואז אני מגלה שטוב לי אם אני כל הזמן אשמע ויגלה עוד ועוד יותר יותר מהר את המחשבות של אותה מחשב, אותה המערכת שמנהלת אותי ושאני אזדהה עמה.
אני רוצה להמחיש לעצמי את זה קצת יותר וגם לקשור לדגש נוסף שנתת קודם. קודם אמרת שכל התהליך הזה של החיפוש הפנימי של הכוח שמנהל אותי, הוא לא צריך להשפיע במאומה על ההתנהלות הרגילה שלי בחיי היום. אז אני רוצה לשים איזה תמונה ואז תדייק אותי בתוך התמונה הזאת. נאמר היום, אמצע היום, אני מקבל צלצול טלפון, הבן שלי בבית ספר, חס ושלום, מרגיש לא טוב. אני לוקח את האוטו, יוצא מהעבודה, נוסע אליו, לוקח אותו לרופא. כך נוהג כל אדם נורמלי, נכון? כן. בדרך מתחילות לי דאגות. מתחילות לי דאגות, מה יהיה, מה יש לו בדיוק, אולי הרופא לא ידע. מתחילות דאגות, זאת אומרת, מתחילות לרוץ לי בראש מחשבות שעד לפני רגע שהוא צלצל לא היו לי.
נכון.
עכשיו, אני רוצה להתחיל לתוך התהליך הזה, שאני לוקח אותו לרופא וכן הלאה, להתחיל לעקוב, כמו שאמרת, אחרי כל הרצונות והמחשבות שעוברות בי, מתוך כוונה לזהות את המקור שלהם. אז מה עכשיו אני עושה? לוקח אותה לרופא, הלאה, מה אני עושה עם המחשבות האלה?
מה המחשבות האלה ורצונות האלה חייבים לעשות לך? סך הכל הם הגיעו אליך כדי שאתה תגלה את אותה מחשבה עליונה, שסך הכל על ידי זה שעושים לך בחיים שלך כל מיני מצבים
לא נעימים,
כן, הם בזה, הם אמצעים האלו הלא נעימים, כן, מצבים, הם מחזירים אותך למערכת עליונה, שאתה רוצה להיות דבוק בה, שאתה רוצה לגלות למה ובשביל מה, איך לסדר את הדברים, שזה לא יקרה, וכן הלאה. ואחר כך אתה תתחיל אפילו לרצות להיות קשור למערכת עליונה, אפילו בלי שיקרה לי משהו רע. אני פשוט רוצה לחיות ברצון ובמוח העליון. למה? כי זה דרגת האדם הדומה לאלוקות, ולא דרגת בהמה איפה שאני חי בעולם הזה, וכל פעם רץ, הלוך חזור שם כך, כאן שם לא יודע למה ומאיפה זה בא.
אז כשאתה אומר היום בתוכנית שלנו הרבה פעמים, אני רוצה להתחיל לזהות.
כן.
נכון? אמרת את זה הרבה פעמים. אני רוצה להתחיל לזהות. מה זה אומר המילים האלה? אני רוצה להתחיל לזהות. איך, כשאני נכנס לאוטו ורוצה לנסוע לאיזה מקום, אני כותב בווייז את הכתובת שאני צריך להגיע, הוא מזהה אותה, מוליך אותי אליה. מה אני צריך לשים, איך אני יודע שאני מתחיל לזהות, איך אני יודע שאני עושה צעד ראשון בכיוון הנכון הזה שעליו אתה מדבר? שאלה שלי ברורה?
כן, ודאי.
אוקיי, אז מה התשובה?
ועוד איך. אני פשוט רוצה להיות דבוק לאותה מחשבה עליונה שאין עוד מלבדו, מהכוח הזה עליון, שהוא כל הזמן מנהל אותי. ועל פני כל ההפרעות האלו, שהעולם הזה כל הזמן מעמיד לפניי, מציג לפניי, אני רוצה כל הזמן להיות דווקא עם אותו כוח העליון שהוא עושה את זה, ולא שבעולם הזה יש איזה עצמאות משלו.
זה לא סוג של פנטזיה, אילוזיה, זה פנטיות דתית, מה זאת אומרת? על כל דבר אני אגיד, זה בא ממך, זה בא ממך, זה בא ממך, אבל אני מפנטז משהו.
לא להגיד, אני רוצה להרגיש, אני רוצה לחיות בזה, אני רוצה לגלות, וגילוי זה ברצון. דרך מחשבה מגיעים לרצון, שזה יתגלה שאני אחיה את הכוח הזה, שאני אדבוק בו.
ואם אני מאוד רוצה לגלות אותו, אז זה אומר שאני אגלה אותו?
כן. כן.
למה?
וזו המטרה של הכוח עליון הזה שפועל עלינו, על כל אחד, ומכניס אותנו לצרות ובעיות גדולות למשבר הכללי הגלובלי, מפני שהגיע הזמן שאנחנו כולנו נתחיל לגלות אותו בפועל, ולחיות כאיש אחד, בלב אחד, ברצון אחד בינינו, וברצון אותו העליון, יחד כולנו, וכולנו נגיע למצב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם.
איך כל התהליך הזה שדיברנו עליו עכשיו, שקשור לחיפוש שלי, של הכוח שמנהל אותי, ומביא לי את כל המחשבות, ואת כל המקרים, ואת הכל, כמו שאתה אומר, קשור גם לאינטגרליות ולהתקשרויות בינינו בני האדם.
כי אנחנו על ידי זה, כשקשורים במישור העולם הזה, מתקשים כדי דווקא למצוא את הכוח הזה העליון אחד. כי על ידי הפעולות האלו הגשמיות, אנחנו מייחדים את הרצונות ומחשבות שלנו יחד, שבקשר בינינו, שאנחנו מתקשרים בינינו, אבל מתקשרים לא מתוך הכרח, אלא מתוך רצון לגלות אותו. אנחנו בזה נתחיל בינינו לגלות אותו.
אז יש סוג של התקשרות מסוימת לזולת שהוא מתוך רצון משותף לגלות את אותו מחשב?
כן, כן, כן. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן יש משפט הידוע מאהבת הבריות לאהבת השם, שבקשר בינינו יפה הדדי בינינו, זה נקרא אהבת הבריות, אנחנו נגיע למצב שאנחנו גם כן נגלה אותו רצון ואותה מחשבה העליונים, שנקרא השם בורא.
הזמן שלנו נגמר, אני חייב עוד שאלה. מה הקשר בין האהבה שלי לאנשים הסובבים אותי לבין לגלות את הכוח הזה?
אותו דבר. אתה מגלה שזה אותו דבר. רק כלפי האנשים אתה מדבר בצורה אגואיסטית. אבל אם אתה תחיל להכיר שהכל זה שייך לך ולהם, ואתם יחד כולם, ברצון אחד ובמחשבה אחד, אז אתה מגלה את הכוח העליון הזה, העליון. ובזה אתה מתעלה מדרגת הבהמה, שאתה נמצא בעולם הזה, נפעל, לכן נקרא בהמה, לדרגת האדם, שנקרא דומה לאלוקות, אלוקים, לכוח עליון. ואז אתה רואה עולם אחר לגמרי, מציאות אחרת לגמרי, דרך רצון ומחשבה עליונים, שזה ממש העולם הנצחי השלם, הוא נקרא גן עדן.
חיים חדשים.
כן.
תודה רבה הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם בשלנו, כל טוב, להתראות.